השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים וברוכות הבאות. אנחנו עומדים ממש על פאתי פורים, החג של השנה, חג שאותי אישית מאוד משמח. אני יליד אדר. ולהיות בשמחה זו בחירה. ובאמת בחירה בכל מצב נתון, להיות בשמחה זה גם כן עבודה. ומי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אז במשך כל השבועות האחרונים, מי ששם לב, עלינו על הקו של עצות, תובנות וכלים, להיות שרויים בשמחה. והיום אנחנו שוב ממשיכים בקו הזה, אבל מתוך הסתכלות, בתוך סיפור המגילה, בכמה אבני יסוד, לא ניקח את כל המגילה כולה, כמובן כי הזמן לא מאפשר לנו, אלא נעבוד על כמה אבני יסוד מאוד מאוד חשובים, כיצד אדם יכול להמשיך שמחה לחייו, את השפע לחיים שלו. ובתחילה אנחנו ממש מחר, מאחר ופורים יוצא בראשון ושני, ויוד ג' באדר יוצא ביום שבת, אז את צום תענית אסתר הקדימו, מאחר ולא צמים בשבת, מלבד צומות מאוד מיוחדים. אז אנחנו הולכים מחר לפתוח בתענית אסתר, שמתחילים אותה ממש עם שחר ועד שקיעה, ושלכולנו יהיה צום קל, ולזכור שכל העניין של תענית, הרבה מאיתנו מתייסרים, ובסדר, יש בזה מין הממד של להתייסר בתענית, אבל מה העניין של תענית ובה אתה מענה כביכול את הנפש? אולי נראה שאתה מענה את הנפש, אבל לא. אתה מצמצם את הגוף, ממה? מתענוגות עולם הזה. אתה לא אוכל, אתה לא שותה, אתה לא אמור לעבוד, ומה אתה כן אמור להתעסק? עם דברים אלוקיים, עם הדברים שמסמכים את הנפש, עם התבוננות. לכן, יום התענית בעצם זה יום שהאדם יותר קרוב לשורש, למקור, לאלוקיו, כמו ביום כיפור. לכן פורים כפורים, ממש ככה כמו שכתוב בזוהר. נתחיל עם קצת מהלכות החג. בפורים יש את שלושת הממים המפורסמים. לא מסכה, 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 כמובן מתחפשים, תכף נבין גם כן קצת למה מתחפשים. יפה, אז יש לנו קודם כל את המתנות לאביונים, זה לא משנה איך תסדר את זה, ומשלוח מנות. מתנות לאביונים, משלוח מנות זה ביחד. מגילה, כן, זה ביחד. אנחנו קוראים לזה שלושת הממים, אפשר לחלק את זה. כי באמת יש עניין של לתת מתנות לאביונים ולפחות לשתיים. ויש את המשלוח מנות איש לרעו. אבל זה מאחר וזה איש, בין איש לזולתו, אנחנו מחברים את זה יחד, מם אחת. המם הבא זה המגילה, קריאת מגילה. צריכים לשמוע אותה לפחות פעמיים. פעם ראשונה שאנחנו שומעים אותה זה מוצאי שבת, אחרי הערבית, לפני ההבדלה. והמם האחרונה זה משתי פורים. ומשתי פורים, כשאנחנו מגיעים למשתי פורים, פה אנחנו פוגשים דבר מאוד מעניין. כתוב בהלכה שבן אדם צריך לשתות עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. דבר ראשון, מי שמסתכל על זה מהצד אומר, מה, אתה צריך להיות כזה שיקור קלות? כלומר, איפה ההגינות? נראה משהו פה קצת לא מסתדר, הקדושה עם לשתות עד בלי די. נכון או לא? שאני רק מדמיין את זה. לא, בכל אופן, אני מסתכל מאיפה אני הייתי בחיים שלי. מה הם שותים, שותים, שותים ל... עד שהם מתפגרים, ואני לא יודע, עד אלו ידע, וכתוב בזוהר אפילו שצריך להוציא אחורה. יפה, אני רואה שיש לי פה רבניות, אומרים שלנשים, אבל קטונתי, אני עדיין לא הגעתי לדרגה הזו, אני מדבר על ההלכה ככלל עם ישראל, אבל יש העניין שבאמת לשתות עד אלו ידע, וההתמקדות שלנו כרגע היא להבין איך אפשר באמת להגיע לשתייה עד שלא יבדיל בין הרור המן לברוך מרדכי. אין פה היגיון, הרי בגלל המן שהפיל את הפור, שעל שם כך נקרא פורים, קרתה הגזרה הקשה, שבפורים רצו לעשות השמד לעם ישראל. ויש שני חגים מאוד מיוחדים בעם ישראל, שזה חנוכה ופורים. בחנוכה היה השמד על הרוחניות של עם ישראל. רצו לגזול מאיתנו ממש את לימוד התורה. לא רצו שנתעסק עם הרוחניות שלנו. ואילו בפורים מה? לא היה את העניין עם התורה, אלא הגזרה הייתה על הגוף. להשמיד כל אדם, 127 מדינות, מהודו ועד כוש. אז נשאלת השאלה, איך אתה יכול לשתות עד כדי כלות הנשמה, עד שלא תגיע להכרה בין ארור המן לברוך מרדכי? משהו פה לא מסתדר כל כך. יש משהו מאוד מיוחד כשאתה שותה, נכון? נכנס יין, יוצא סוד. איפה הסוד נמצא בדרך כלל? בעולם הרגש שלנו. עולם הרגש, כלומר הלב עולה וצף החוצה. זה מעניין, כשאנחנו מתחברים עם הלב, אין שם הבדלים. יש לנו לפעמים שיחות בקבוצות, בזוגיות, בין אנשים שפתאום מתגלה הלב, ופתאום אתה מרגיש מין אחדות. בלב אין מחלוקת. בלב אין לבן ושחור. בלב שאוהב, שכולו אהבה, אין ימין, שמאל, מר, מתוק, חושך, אור, אלא הכל בשווה. עכשיו שימו לב, נאמר שארור המן וברוך מרדכי. יש לנו פה ארור ויש לנו פה ברוך. יש לנו פה מה? דואליות, ניגודיות. מה מבקשים מאיתנו? לשתות עד שנגיע לדרגה שהיא מעל לדואליות. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לפני הבראשית שמיים, העולם הרוחני, ארץ גשמי, ארץ הייתה חושך וטוב עבור, ואומר אלוקים ויהי אור, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. ערב ובוקר, אור וחושך, זה המציאות של העולם הזה. העולם הוא דואלי, זכר, נקבה, למעלה, למטה, עצוב, שמח, ארור, ברוך, מקובל, לא מקובל. מה אומרת לנו ההלכה? מה מיוחד בפורים? שאדם צריך לשתות עד דלא ידע. עד דלא ידע. שיהיה מעל הידיעה. שלא יהיה את הלא, את הכן של הידיעה. שלא תהיה השלילה בין ארור המן לברוך מרדכי. אבל עדיין צריך להסביר. למה יהודי צריך להגיע לדרגה כזאת בפורים? כי הוא הרי קיבל את אותה גזרה קשה מהמן הרשע, ועד היום אנחנו חוגגים את החג. אז מה הכוונה שהוא עולה מעל הדרגה של כן ולא? אור וחושך, מה? מעל הנפש הבהמית והאלוקית, נכון? אלא יותר מצמצמת אותנו לנקודה. שימו לב, ויהי ערב ויהי בוקר, זה המציאות, הדואליות. צריך לשתות עד שהוא למעל הדואליות. יום אחד. אחד, א', ח', ד', א', אחד, ח', ד', 13, אהבה. כדי להגיע לאהבה, כדי להגיע לאחד, כדי להגיע לעצמותו של הקדוש ברוך הוא, לקשר עצמותי עם הקדוש ברוך הוא, היהודי צריך לשתות עד מעבר לדואליות הזו. הדואליות של אור וחושך, ברוך וארור. מה הכוונה כאן? שיהודי צריך להגיע בפורים לקשר כזה עצמותי עם הבורא, שאינו תלוי באור וחושך בחייו האישיים. הקשר שלו עם הבורא הוא כזה עצמותי שהוא לא תלוי בירידות ועליות. הוא לא תלוי אם יש לי ברכה בחיים או אין לי ברכה כרגע בחיים. הקשר שמה הוא עצמותי. שימו לב, שימו לב עד כמה, דבר ראשון אני רוצה לעשות פה רגע עצירה, ישר כוח למי שלא יודע כרגע, אבל יורד גשם, ברוך השם, גשם ברכה והתפללנו אליו, זה אושר, ברוך השם. מה שהייתה לי תפילה עם השם, תשמע, אולי על פי הדין לא מגיע לנו, אבל מבחינת הקשר העצמותי שלי איתך, כמו שאני איתך, לא משנה, בירידות ובעליות, אז תהיה איתי ברגענו גם אם יש ירידה בעם ישראל, ותן לנו את השפע. הדיבור הכנה והפתוח עם הקדוש ברוך הוא, אותו קשר שהוא מעל לכן ולא. הקשר הזה, במקומות מסוימים כתוב בקבלה, הקשר העצמותי הזה עם הבורא, בין הבורא ליהודי, הוא גם מעל התורה והמצוות. אינני בא לומר כאן שחלילה אין לעשות את התורה והמצוות, אבל צריכים לזכור שבני ישראל עלו במחשבה. מה הכוונה עלו במחשבה? שנבין מאיפה הנשמה הזאת שירדה לגוף הגיעה. כשהגיעה לגוף, ברגע שירדה לעולם הזה יש נפש בהמית ויש נפש אלוקית. כשיש נפש בהמית ויש נפש אלוקית, לפעמים שהיצר שלנו מתגבר עלינו. וזה לא משנה, זה יכול להיות בוויכוח עם האישה, בהתרעמות על הילד, עם איזה שכן. אז כשאני נמצא במקום הזה, מתישהו אחרי שאני עושה חשבון נפש, אני מרגיש כביכול מנותק מהבורא. אולי פעם בגלל ביקורת עצמית, מוטעת או לא מוטעת, אין זה העניין, אלא הקשר שלי צריך להישאר עם הבורא, גם כי אלך בגי צל מוות, לא ירא רע כי אתה עמדי. גם כי אלך בגי צל מוות, לא ירא רע כי אתה עמדי. בספר תהילים נאמר, ממשיכים ספר תהילים, הבוטח בהשם, חסד יסובבנהו. מה זה הבוטח בהשם חסד יסובבנהו? ברור שמי שבוטח בהשם אז יבוא לו חסד, לא. אלא דרגת הביטחון שנדרשה מהעם היהודי בהשם, זה אף על פי שחושב שאינו ראוי, או שגרם החטא, או שעשה איזשהו עניין שלא ראוי, עדיין יבטח בהשם. הביטחון הזה זה אחד הכלים שממשיכים ומחזירים אותך לקשר תקין. הם ממשיכים את השפע לתוך חייך. אז מה זה העניין שעלו במחשבה? בני ישראל עלו במחשבה, במחשבה גופה, בעולם המחשבה עלו. המחשבה מתחילה איפשהו, יש לה שורש. אם ניקח את זה למונחים יותר פסיכולוגיים, פילוסופיים, יש את העל מודע, את התת מודע ואת המודע. בני ישראל עלו בעל מודע. ישנה שאלה שאומרת, מה קדם למה? התורה קדמה לבני ישראל או בני ישראל קדמו לתורה? התורה, אנחנו יוצאים נקודת הנחה, שהתורה היא הרצון של הבורא. היא חוכמתו ורצונו של הבורא. רצונו, חוכמתו, זה החוכמה שנמצאת שמה, רצונו זה המצוות. אז מה קדם למה, התורה או בני ישראל? אז הרבה אומרים שהתורה, כי אחד עם בני ישראל, אבל כתוב, כי התורה אחד עם הקדוש ברוך הוא. אך כתוב בזוהר שישנו קשר משולש. הבורא, בני ישראל והתורה. זה קשר משולש, אחיד. ומי קדם לתורה? זה בני ישראל. מדוע? כי מה כתוב בתורה? אמור לבני ישראל. כה תאמר ל... אז הפוך, בני ישראל קדמו לתורה. בני ישראל קדמו לתורה, כי התורה יצאה לבני ישראל, כי עלה במחשבה שירד לפה עם למציאות הזו, לעולם הזה הגשמי, לגן עדן, גינת אגוז. היא נקראת גינת אגוז בקבלה. שמות מאוד יפים בתורה שלנו. התורה שלנו היא שירה. כשמתקרבים אליה ממקום נכון, רואים ש... היא כל כך מהממת, היא פשוט שירה. מה זה גינת אגוז? האגוז יש לו קליפה קשה, ובפנים יש את הפרי. ככה העולם הזה לוקח הרבה זמן עד שמגיעים למתיקות של העניינים, לפרי. יש הרבה קליפות, הרבה מעטפות. אחד הרעיונות שאני רואה את זה הרבה זה בתקשורת. תקשורת עם הזולת. כמה פעמים אנחנו הולכים ככה, במקום להסביר בעצם מה אני מרגיש, מה אני מבקש. הרבה פעמים בזוגיות אני יכולה לבוא לבן הזוג ולומר לו, או לבת הזוג, אתה לא, אתה לא, אתה לא, אתה לא, אתה לא, וכל מה שאת מבקשת, אני זקוקה לעוד תשומת לב ממך. וכשבן אדם בא ואומר למה הוא זקוק, מה הוא רוצה, מה קורה אצל הצד השני, ישר מתגלה, נפתח הפרי, נפתח הלב, מתגלה אהבה, מתגלה אחדות, כי באופן טבעי האדם בטבעו הוא טוב. נשמה שנתת והיא תאורה, הוא רוצה לתת, כל המהות שלו זה נתינה. כי הוא כמו הבורא, בצלמו, כדמותו. כן, אלה, את רוצה להגיד משהו? אוקיי. אז אנחנו רואים שקליפת אגוז, ירדנו לגינת אגוז, והכל שרוי בקליפה, ויש דרך שהיום אנחנו נבאר, שהיא מוצגת מאוד בפורים, ובטח גם בחנוכה. שני החגים האלו לא יסופו עוד מזרעם, אומרים שכל החגים בטלים לעתיד לבוא. לא חנוכה ולא פורים, כי אלה חגים שבאו מתוך בני ישראל. לא רגלים שקבע הקדוש ברוך הוא, לא צום שהקדוש ברוך הוא קבע בתורה. כמו יום כיפור, אלא זה דברים שבאו מעם ישראל. ושמה בעצם מה יתגלה? יתגלה הקשר הבלתי תלוי העצמותי בין הבורא לנברא. אז אם אמרנו מה זה עלו במחשבה, גופה במחשבה, השורש של המחשבה, העל מודע, בני ישראל עלו במחשבה, הם קדמו לתורה. אז אם הם קדמו לתורה שזה החוקים, אז הקשר שלי עם הבורא הוא בלתי תלוי. זה לפני בריאת העולם. ברגע שנברא העולם ונברא גינת אגוז וישנה שליחות וישנו ייעוד וישנה משמעות לבריאת העולם, פה נכנס החשיבות של התורה והמצוות. נאמר בזוהר, לעילה כגוונה דלטטה. כל העליונים, העולמות הרוחניים, מסתדרים לפי העולמות התחתונים. אז מה קורה כשאני בוחר להיות בשמחה? מה קורה כשאני בוחר לעשות טוב לזולת? מה קורה כשאני יוצא עכשיו ונותן מתנות לאביונים ומשלוח מנות? מה אני עושה? מה אני עסוק? בשמחה, בטוב, בצדקה. ככה נעשה גם למעלה. ואז השפע יורד מלמעלה. מי ששם לב בפייסבוק, כתבתי שאנחנו נפנים תובנות שמעודדות את חדוות הלב. וכדי להישאר בחדוות הלב, עלינו לדעת את הסודות. ויהי אור, ויאמר אלוקים, ויהי אור, אור בגימטריה? בדיוק. 200, 1 וו 6, 207. מילה נרדפת לסוד? רז. אם זה כך, רז, יש לנו... רז זה סוד, רז 207, אור 207. כדי להרגיש את חדוות הלב, אתה צריך להגיע את הסודות הנכונים. הנכונים, והסודות הנכונים זה להשוות צורה לתדר האלוקי. הקבלה מועידה לנו חוכמת חיים. חוקים רוחניים אוניברסליים, שכמו ממש שכוח המשיכה, אף על פי שאני לא רואה אותו, הוא קיים במציאות ועובד כל רגע ורגע, בין אני מודע לו או לא מודע לו, ככה זה היהדות. ככה זה החוכמה שקיבלנו. ולא פלא שהיום כל כך הרבה נושאים את עיניהם לחוכמה זו, בכל אומות העולם. אני אישית שמעתי את הדלי למה, ועוד הרבה חכמים שאומרים לי ולחבריי, מה באת לחפש אצלי? הכל קיים אצלך בבית. מרתק. לי למה מת? אם כן, אז כנראה שאני לא קורא עיתונים כבר הרבה זמן. אני מדבר על, לפחות לפני 15 שנה, אני מדבר מהסיפור חיים שלי לפני 15 שנה אחורה. קראתי עליו כתבה לפני שנתיים, אני לא שמעתי שהוא מת. כן, אני לא שמעתי שהוא מת, אני חושב שזה מגיע אליי. ואולי אני לא, כי אני לא קורא עיתונים מספיק, אז יכול להיות שכן. נכון, נכון, אני את הכתבה הזאת ראיתי, ודאי.
היה דור שמואל גיבור לשמואל שלי, הוא שאל כזה, הוא שאל איך היהודים גם כשהם היו בגולה, בפיצות, איך הצליחו לשמור על היהדות,
מה שלהם, משהו מאוד נדיר. אז בעצם אמרו שזה בזכות התורה. עכשיו, זה בזכות הספר של התורה. שולמית מעלה פה איזושהי שאלה שעלתה בכנס עם הדלי למה, שאיך יכול להיות שבני ישראל בזמן הגלות שמרו על התורה. אני חושב שאם אתם תסתכלו רגע במילים שוב פעם ותתניעו את השיעור הזה שוב, אתם תקבלו את התשובה. כי בזמן הגלות, הרבה מהיהודים, גם כן בגלל קשיים ורדיפות, לא יכלו לקיים את התורה והמצוות. הרז והאור, אלא הקשר של הנברא עם הבורא, של היהודים עם הבורא, הוא עצמותי. עלינו במחשבה. ובגלל שהוא עצמותי, הוא בלתי תלוי, רק אני חייב להיזהר בדבריי. אני מדבר לפני הצמצום, לפני בריאת העולמות. אחרי בריאת העולם הזה, ירדנו לגינת אגוז בגלל שיש שליחות. יש משמעות לעולם הזה, התורה ונכתבה התורה, אמור לבני ישראל. כה תאמר לבני ישראל, ועשו את הפסח ביוד דלד בחודש הראשון לצאתם מארץ מצרים. פה כבר הקדוש ברוך הוא נותן את הכלים שזה המצוות שדרכם יורד השפע אל תוך העולם הזה. כי מה המגמה? להכשיר את העולם הזה לגאולה, לאלף השביעית, לעתיד לבוא, לזכך אותו. וכמו שמעשה קטן שווה אלף דיבורים, כמו שמעשה קטן כל כך מאיר ונותן לנו להרגיש טוב ולאחר טוב, ככה זה שווה יותר מאלף דיבורים של פילוסופיות וחוכמות, ואנחנו רואים את העם היהודי מתחבר למצוות האלה ולא נוטש אותם כל תקופת הגלות הקשה הזאת של בערך 6,000 שנה. כשעלו במחשבה נוסיף לזה משל שמביא אדמור הזקן מייסד חסידות חב"ד. רבי שניאור זלמן מילדי. הוא מביא משל נפלא. מה זה עלו במחשבה? הוא מראה לנו עד כמה היהדות קשורה לעולם הפיזיולוגי, לעולם המעשה. זה לא דברים שבשמיים. אם נחקור ונראה ונשאל מאיפה הבן והבת מגיעים? מאיפה מגיע הוולד? הוולד. הנשמות ירדו מהעולם, הם היו, התעברו באיזשהו מקום וירדו. זה לא הזמן עכשיו כרגע לפתוח את זה, אבל יש מקום, ישנו עיבור נשמות, ויש תקופה בשנה שישנו עיבור של נשמות, ויש תקופה של לידה שהיא יותר חזקה, שזה יום שישי אחר חצות, ועוד יותר מכוונים את ההתמזגות בין גבר לאישה לזמן הזה, למי שממש מקוון, וכדי להמשיך נשמה שהיא יותר דקה ועדינה. בוא נאמר ככה. זה מאוד מיוחד. לכן הרבה פעמים אני רוצה לקשר את זה, שהרבה אנשים באים אליי ואומרים לי, שמע הרב, יש לי זה ויש לי זה, ואני לא מבין למה השם... סלח לי, ההורים שלך היו מקובלים? סלח לי, נעשית ביום שישי אחר חצות? אז מה אתה מצפה? שלא יהיו לך מחשבות רעות? יפה שאתם חייכים לי, תודה רבה. תודה. יפה, קצת רק בשמחה. ניתוב ציפיות. שאנשים שומעים זה חשיב בסרטים, יו, בגלל שלא נעשיתי ביום שישי אחר כך. בכוונה קצת עף על זה קצת, תירגעו. כל אחד והמקום שלו, והקדוש ברוך הוא אוהב את כולנו. אם נעשית לפני חצות או אחר חצות? להורים כאלה או להורים לא כאלה? תודה רבה. נמשיך. מאיפה מגיע הוולד? הוולד, עד כמה שאנחנו יודעים, מגיע מהזרע, שהגבר מזריע אצל האישה. האישה תופסת את הזרע ונותנת לו פרטים. היא נותנת לו מציאות. מאיכן מגיע הזרע? מהבלוטה ביותר את המוח. ככל שיש יותר חשק, החשק מתגבר דווקא על ידי התודעה, המודעות. כפי שנראה בין גבר לאישה, כשישנו יותר הכרם וידע אדם את חווה, כשיש יותר מודעות, כשיש יותר הכנה, כשיש יותר אווירה נכונה, החשק מתגבר. אבל איפה הוא נוצר? פה בעולם הדמיון, במחשבה, למעלה למעלה במחשבה. הזרע נמשך מהמוח של האב, ככה כתוב בגמרא. המדע מאשר את זה, רבותיי. איזה מזל, למה זה היה קשה לנו להאמין. חיים. ככה עלו ישראל במחשבה. במחשבה גופה, עוד לפני בריאת העולמות, הם עולים גופה במחשבה, שנבין, במוח, שמה, מעלה, 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 שמה, משמה ממשיכה הנשמה. לכן, הדבר השלישי שאומר יהודי בבוקר, מודה אני לפניך, הוא מברך על חלולים חלולים, נשא את הצרכים שלו, הדבר הבא הוא אומר, נשמה שנתת בי תאוריי. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי. למה אתה משמרה בקרבי? כי בגוף יש חורים. איך זה יכול להיות שהיא לא עפה החוצה? הרי אוויר, היא רוחני. מה משמר אותה בקרבי? שאלה פילוסופית מאוד גבוהה. אני יודע שלא חשבת, רק החסידות מעזה להתמודד. זה הדברים שאני יושב עם אחיי ואחיותיי, שלא מהגוון הזה שבחרתי, מי שיודע, אני מנסה לעשות תשובה, אני לא נולדתי דתי. אז אני אומר, שהם שואלים אותי שאלות, אני אומר להם, יופי, יש לי אני שאלה לשאול אתכם. הגוף הוא חלולים חלולים, נקבים נקבים. אתם מסכימים שהרוח שבתוכנו מחיה את כל האיברים? כן. איך היא נשארת בפנים והיא לא עפה החוצה? כולם מסתכלים עליי. וואלה, שאלה טובה. מה אכפת לכם לעזוב את השאלות שלכם? בואו נתמודד עם השאלה הזו. כי באמת, כשאתה עומד מול אדם, ואת תראי את זה בקואוצ'ינג, כשהוא שואל שאלה, אחד הכלים שאתה מוציא אותו מהמקום שלו, זה בשאלה ממשוואה יותר גבוהה. בדיוק. וזה אחד המשוואות הראשונות בתורה, בתפילה שיהודי קם ממש בבוקר. זה הדבר השלישי שהוא אומר, נשמה שנתת בי תאוריי, כי היא עלתה מכל כך גבוה וירדה לגינת אגוז, לקליפה. עכשיו הנשמה התאורה הזאת היא בקליפה, אז מה חודר את כל הקליפות? ומה מושך? מה מושך את השפע האינסופי? מילה אחת. סליחה, שתי מילים. יש עוד כמה מילים, נכון? אני לא מתיימר לומר שרק זה, אבל זה אחד האבני יסוד, ואת זה ראינו בפורים. בואו ניכנס לזה. אז אם אנחנו מסכמים, כיצד הוא מה בין ארור המן לברוך מרדכי, בין יהודי צריך לשתות עד דרגה כזאת? מה, אתה עושה מני צחוק? איפה ההיגיון? קצת הגינות. מה זו השתייה הזאת המופרזת? רבותיי, לכל אלה שהחליטו לשפוט בעין ביקורתית עד עכשיו, אני שמח. אני אישית לא אוהב ביקורת. לא שאני כזה מצליח תמיד לא לשים ביקורת, אני עובד על זה. שיהיה שווה לפחות למה בא לשיעור, דיברנו על ביקורת, היה שווה להגיע לשיעור, הבנו את העניין. אז היהודי שותה שמה, כדי להגיע להרגיש את הדרכה, בורא עולם, הנה אני, במקום כביכול נמוך, שתייה, אתה יכול להיות קלות. שמה גם במקום הכי נמוך, אין אצלי למעלה ולמטה, זה לא משנה אם אני מפוכח או לא מפוכח. זה לא משנה כרגע אם הנפש הבהמית שלי מנסה לשלוט בי, או יכול להיות ש... לא יודע, יצאתי מהדרך הרחק אל תוך היער, והלכתי לאיבוד, ואני לא מוצא את הדרך חזרה. קוצים ודרדרים, אני לא יודע מה לעשות. גם כי אלך בגי צל מוות, לא יראה רק כי אתה עמדי. הקשר של הבורא עם הנברא, של הבורא עם יהודי, הוא עצמותי, בלתי תלוי, לא תלוי בדואליות. של כמה אני כן, כמה אני לא. מכאן אנחנו נמשכים אל תוך סיפור המגילה, ואני רוצה להציף שאלה. המגילה נמשכה במשך, רק שתדעו, במשך 12-14 שנה, וכל הסיפור הזה קורה של הפור שקרה למה קוראים על שם פורים? פור זה שם לא יהודי. למה נקרא השם על שם פורים? פור. וזה עוד דבר שמזכיר את מה? את המן. הרי הוא הטיל את הפור. אז למה נקרא על שם פורים? ומכאן נבין גם כן למה אנחנו מתחפשים. זה עדיין רגע. יש לנו גם כן הרעיון של כל הסיפור המגילה. למה הוא מתחיל לקרוא? למה הגזרה הזאת של המן הגיעה? הכל התחיל להשתלשל מלמעלה, כי יהודי יודע שלאילה כגוונה דלתתה. מה קרה למטה כאן בתחתונים? הייתה נבואה שבין בית ראשון לבית שני, בית המקדש, שבו הייתה אלוקות, היה ברור לעם ישראל שיש אלוקים. ראו, לא שמעו, לא ניסו לחפש אותו. לא ניסו לחפש אותו באלם, בקליפה. הוא לא הסתתר, הוא היה גלוי, הוא היה בבית המקדש. היו ניסים גלויים וישנם עדויות וישנם חוקים והכל כתוב שריר וקיים. בית ראשון נחרב, 70 שנה גלות, אמור בית שני להיבנות, לפי הנבואה של הנביא. אבל ישנו עיכוב. הספק שאמרנו שיעור שעבר, ספק בגימטריה עמלק, ושבת הזה אנחנו רואים, זכור את אשר עשה לך עמלק, כדי להיות בשמחה, ובקשר כזה עצמותי עם הבורא, אתה צריך לקרות את עמלק. כי עמלק כל הזמן שם, שם לך ספק בקשר שלך עם הבורא. סליחה? בדיוק, במתן תורה, לעומת כל הקדושה, איך הוא העלה את הספק? יכול להיות שמשה רבנו לא עלינו, מת. הוא העלה את הספק. הספק הזה תמיד עולה דווקא במקום הכי קדוש שלך. דווקא שתרצה כל כך להתקדש. דווקא כשתרצה כל כך להתקדם, הספק, הלאום הזה יעלה. המן הוא מזרע עמלק. ובשבת לפני פורים עלינו לקרות את הספק שיש לנו עם הקשר שלנו עם הבורא, עם התורה והמצוות. את זה אנחנו צריכים לקרות. וישנם שתי פעולות. פעולה אחת דיברנו עליה שיעורים קודמים, זה קבלת עול. הפעולה הבאה, תכף אנחנו נדבר עליה עכשיו. קבלת עול, מה זה קבלת עול? זה אומר שעול כשמו כן הוא, נכון? אף אחד לא אוהב עול. אבל אתה צריך לקבל אותו. מה הכוונה לקבל אותו? אף על פי שלא נראה לי, ממש לא מתאים לי, אני מקבל עליי את העול הזה. אני כרגע, בזוגיות, איפה אתה רואה את זה? לפעמים הרצון שלה הוא ככה, והרצון שלך הוא ככה. מצד הרצון שלך אתה בכלל לא רוצה, אתה מרגיש כרגע שמה שהילד רוצה או האישה רוצה, או מה שהחבר שלך לעבודה רוצה, זה כמו עול עליך. אתה לא מוכן. לדוגמה, יש לך ממש כמה שקלים בודדים בתיק, וזה לא שאין לך כסף. ובא לך קפצן. לא רוצה. פה נכנס המקום של קבלת עול בנפש, וצריך לעורר את המקום הזה. הנתינה, אף על פי שאני לא רוצה. עכשיו, שימו לב לטעות שעולה בדרך כלל. ואני פוגש את זה בתור מאמן זוגי, כשמגיעים אליי זוגות, הטעות שרווחת בזוגות הם, שמה, אם זה לא בא ממנו, אז זה לא שווה. מה אני צריכה להגיד לו? אם זה לא בא ממנו, אז הוא לא רומנטי, אז זה לא צריך. סליחה, לא הכל אמור לבוא ממנו. את צריכה להדריך אותו, את צריכה לעצב אותו. איזה אישה עושה רצון בעלה? לא שהיא עושה כלים, רבותיי, לא שהיא שוטפת את הרצפה. פה יש שותפות. מדובר איך היא מעצבת אותו, מעצבת לו את הרצון שהיא יותר נותן, כי היא בטבעה יותר נותנת. והיא מדריכה אותו לזה. וזה דבר שמאוד קשה לגברים לתפוס. אז לפעמים אני לא מתאים לי. אז הקבלת עול, העשייה, גם ללא הרצון שם. לא לשמה, ועד שיבוא לשמה. אז ככה, כתוב, זהו, הבנתי, יפה, יפה שהגענו, אז יפה. בואי נתחיל בזה שתהיי במוצאי שבת בקריאת מגילה, בואי נתחיל, תקבלי את זה עלייך, ישר כוח. קבלי את זה עלייך ומשתה במלא כיף לשתור, קפצי לכאן בתי חב"ד, תהיי בקריאת מגילה, קבלת עול גם כן לוקחים בהדרגה. גם פה יש קריאת, תודה רבה. כן. זה יפה, אז אם את רואה את זה נשמח וכיף, אבל למען האמת, הקדוש ברוך הוא כזה חסיד, הוא כזה עדין, שהוא חושב לעצמו תמיד בצורה מאוד חיובית. אלא הייתה יכולה עכשיו ללכת, לשבת באיזה פאב, ולדבר לא יודע על מה, על הפרויקט הבא שהיא עושה. אבל במקום זה היא עוזבת את עצמה בצד, והיא משתתפת לעשות את רצון הבורא. הוא חושב, מה זה חיובי? זה היום. אחרי זה נדבר קצת, כן. אבל בעזרת השם כתוב כל התורה ומצוות לפעמים נקראת בתור קבלת עול, אבל שם הגופה כתוב בתוך הקבלת עול שיהודי צריך להגיע תחת אשר לא עשית תחת אשר לא עבדת השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב אשר לא עבדת עבודה קבלת עול, כי ידוע לבורא שזה עבודה. ברור שמצד הטבע שלנו היינו רוצים כרגע לפרוס כנף ולהיות על איזה אי בתאילנד או איזה מערה בהודו. אני לא אומר, לא מכליל, כן? זה יכול להיות סתם על איזה, סתם לעשות מה שבא לי. והנה, רק השבוע נכנס אדם, אני מצטער שאני אומר את זה, אבל פשוט הוא היה ככה. דבר ראשון, אין מה לעשות, חיצוניות מושכת. הוא יפה, יפה תואר. בינם מבוגר, מצליח. בחיים, רק אני שומע אותו מדבר במה הוא מעורבב, והוא אומר, עזוב את זה, אני לא רוצה לדבר איתך. אני חושב שאני מחפש משמעות בחיים שלי, די. תודה אלה. את יכולה להגיד את מה שאני לא יכול להגיד, אנבינה? את יכולה להגיד מה שאני עדיין לא יכול להגיד. יש גבול לכמה סרקסטי אני יכול להיות. אבל, יו. אבל זה מעניין, והוא בא ואמרתי, כל המציאות שלי נבראה כדי לפגוש את הבן אדם הזה. ולחלוק איתו את מסע החיים שלי באופן שוטף. יצאנו ביחד, אכלנו פלאפל. אומר, אני לא אוכל פלאפל, הפלאפל איתך מה זה טעים. אני דווקא נכנס לזה, אני אומר, גם אני מנסה פחות או יותר. אבל אתה יודע, כל דבר קצת. אז באמת, אני אומר שכל העבודה הזאת צריכה להיות בשמחה. אז בואו נחזור רגע. מה קרה, הגזרה הזאת היא הגיעה, אמרנו שצריך לקרות את הספק הזה, את הקשר שלי עם הבורא, הגזרה הזאת היא מגיעה מעט השם מלמעלה, כגוונה דלטטה, לאילה כגוונה דלטטה, כלומר, אם זה אומר שלאילה כגוונה דלטטה, אמרנו גם כן מכאן, חידדנו עניין מאוד חשוב שדיברנו עליו בשני שיעורים קודמים, שכיצד שאתה תעמיד את עצמך כאן, ככה יהיה השפע למעלה. תבחר להיות בשמחה, תבחר להיות חיובי. אף על פי שתבחר לבטוח, תבחר שיהיה טוב. אבל לא שאני ואני, אלא מתוך הקשר הזה שלך עם הבורא. ואז העולמות מסתדרים כמו העולמות הרוחניים. מה קרה? אחשוורוש עושה מסיבה. בית המקדש השני לא נבנה, הוא עושה מסיבה, הוא המלך של העולם, אף אחד לא יפריע לו, היהודים החכמים והנאורים והנביאים, שבתקופה שלו של בלשצר שקדם, ונפוחד נצר, שראו גילויים אלוקיים, יש פה קצת היסטוריה שאני לא נכנס אליה כרגע, אבל ראו, זה הולך בד בבד, שראו אלוקיים, הוא אומר, וואו, אין מי שיפריע לי, חכמי ישראל משתתפים בסעודה. חכמי ישראל משתפים בסעודה, מה אומר הבורא? הראשים שלי, חכמי העדה, שהם הראשים מובילים את העדה, משתפים בסעודה של מלך ששמח על זה, מה יגידו פשוטי העם? אתה יודע לאן אתה יכול לקחת אותם? מראית עין. קשרות, עניינים, בלגן, בום, יורדת גזרה. עכשיו שימו לב, בכל הסיפור הזה, מגילת אסתר היא הספר היחיד של כתבי הקודש, ששם השם אינו מוזכר בו אפילו פעם אחת. הסיבה פשוטה היא, רבותיי, דו לכם שהמגילה נרשמה גם בדברי הימים של מלכי פרס ומדי. כרגע, איך קוראים בפרסית? אסתהר. כמו הלבנה, אסתהר, ככה זה אסתר. לא קראו את השם, הרבי מלובביץ' אומר, והרבי מלובביץ' היה נביא. הוא נביא, הוא אשמת, הוא ראש דור. אין לו עניין לשקר או להמציא דברים. זה כמו שראשי ה-CIA, מועצת הביטחון של ישראל בתקופת ששת הימים ויום כיפור, לקחו מטוסים פרטיים כדי להתייעץ עם הרבי מלובביץ'. מה לעשות עם המלחמה ומה יהיה? להזכירכם שהרבי מלובביץ' הוא היחיד ב-1973 שאמר, עם ישראל, אל תדאגו ואל תראו. והוא עשה את מה שמרדכי היהודי עשה, כינס את כל הילדים אל הכותל ותאמרו פסוקים בבקשה. אז רק נעמי פרופורציות מול איזה אדם אנחנו עומדים. אז השם השם לא מוזכר במלכי פרס ומדי, ואם השם היה כן מוזכר שם, יכול להיות שהם היו מתרגמים זאת לשמות של אליליהם. בגלל זה שם השם נגנז מהמגילה. אז מה בעצם? השם הוא במסווה, באלם, לכן יהודי גם כן מתחפש. מה בעצם יהודי אפשר לומר ברובד יותר עמוק? ברובד יותר עמוק אפשר לומר שכמו שהשם הסתיר עצמו והשתלב ביד המקרה, בהשגחה הפרקטית, הוא הנה קרה מקרה, כי זה 12-14 שנה של סיפור. יש שם הרבה סיפורים, דברים קרו בין לבין לבין, דברים קרו. ובכל זאת שם השם אינו מוזכר. כלומר, הקדוש ברוך הוא נעלם בתוך ההשגחה הפרטית בתור יד המקרה. כך גם יהודי מתחפש, בעצם הוא מעלים על הזהות האמיתית שלו בחג. ברובד יותר עמוק וגם כן פשוט, שמתקשר למה שאמרנו מקודם, נשמה שנתת בי תאוריי. כל יהודי הוא חלק אלוקה ממעל ממש. אומר ספר התניא, חלק אלוקה ממעל, אמרו את זה כל חכמי ישראל. רבנו נחמן ורבי חיים מוולוז'ין והגאון מוילנה. האדמו"ר הזקן מייסד חסידות חב"ד בא ואמר לכל יהודי ממש, 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 כמו שאתה רואה בניינים ושולחן, אתה חלק אלוקה ממעל ממש. הגוף הזה זה התחפושת שלך. זה הצדפה שאתה נכנס ויוצא עם הגלגולים. זה רק התחפושת של הניצוץ האלוקי שלך. ומתי מתגלה האלוקי שבך? כשאתה מתחבר איתי. ואיך אתה מתחבר איתי? לא לחינם, כשאתה עלית במחשבה והחלטתי שיהיה עם שירד לכאן, לגינת אגוז, ויריד את כל הקליפות, ובתוך האלם, ובתוך האסתר של המציאות, בתוך כל התהליכים המדיניים, הפוליטיים, רעשי האדמה, הנבואות, הקודרות, השליליות, ידע שהכל מאיתו יתברך. ובשבילך כתבתי את התורה, תורה ומצוות, כשאתה מתחבר עם זה, אתה מתחבר איתי ומתגלה האור הזה. אתה עולה לתדר האלוקי. ואלה החוקים הרוחניים שאמרנו, בין אתה מודע להם או לא מודע להם, הם מתקיימים בעולם כל רגע ורגע. זו הקבלה. רק תורת החסידות באה להוריד לנו את זה ולהפשיט לנו את זה בצורה יותר פשוטה. היום יש אסתר כפול ומכופל. מה שאת מעלה כאן דווקא ביום ההוא כתוב, אני חושב, זה לא פרשת פרשה, שכחתי של כל הקללות. ביום ההוא אסתר אסתיר פנים, אומרים שדווקא אסתר אסתיר פנים זה אולי כללה, אבל זה הברכה הכי גדולה. כי דווקא שיש אסתר כזה גדול, הקדוש ברוך הוא מעלים את עצמו מחייך, פתאום אצלך נוצר כזה ריחוק, אבל הריחוק הזה בשביל קירוב. שימו לב את זה בזוגיות. דווקא כשיש ריחוק בבני זוג, פתאום מתעורר הרצון להתקרב. כשם שבמגילה אין שמו של הקדוש ברוך הוא מופיע בגלוי, כך שם החג פורים אינו מבטא לכאורה את נס ההצלה. שם זה נגזר מהפור, הגורל, שיפיל המן, והדבר קשה לכאורה. זה בגזרה וזה לא בנס, זה נקרא על שם הפור. בגלל זה גם כן השם פורים נקרא על שם הפור, שגזר המן, כי מה עשה הקדוש ברוך הוא? לגמרי העלים את עצמו. מתוך הגזרה באה ההצלה. העלמה מוחלטת, חושך כפול ומכופל. בואו נראה דבר תמוע שעשו מרדכי ואסתר, כשנפלה הגזרה. נתבונן בפעילות שלהם. מרדכי ואסתר הם הצדיקים של הדור. מרדכי הוא צדיק הדור. מה הם עשו לסיכול הגזרה? למרדכי ואסתר אז היה מעמד מדיני רב השפעה. מרדכי היה שר נכבד, יושב בשער המלך, ואסתר הייתה המלכה. צפוי היה מה? צפוי היה מה? כשברגע שירדה הגזרה של המן, שבראש ובראשונה ינסו להפעיל את השפעתם בחצר המלכה, המלוכה לביטול הגזרה. הם עשו זאת? לא! זה תמוע! אתה שר, אתה נכבד, תנצל את הקשרים שלך. נו בינינו, מה קורה היום? דבר ראשון שלא מסתדר לי משהו. ישר אתה מתקשר לביטון, לאבוטבול או לגולדברג. חבר, קרה לי איזה עניין, אתה אכפת לך להסתכל שם? אני פשוט נכנס פה לפלונטר בחיים שלי, ואתה יכול לפעול שם איזה משהו בחלונות הגבוהים? אתה ישר רץ לעזרה? קשרים. בפועל הם נהגו אחרת. המעשה הראשון שעשו היה לקרוא לצום ולתשובה. מרדכי לבש שק ואפר ויצא כך לרחוב העיר. אסתר ביקשה למסור לו, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. הם אכלו ושתו במשתה, אף על פי שכתוב שם שהם לא ממש אכלו ושתו ושמרו על עצמם כמה שאפשר, אבל עם זאת, זה לא היה פשוט. זה לא היה פשוט מבחינת מראית עין. רק אחרי הצום והתשובה התפנו מרדכי ואסתר לפעילות מדינית. מרדכי ואסתר ידעו שהכל מקוון מלמעלה, זה לא מקרי, אלא עיתות מהקדוש ברוך הוא שהוא מבקש מעם ישראל תיקון. שימו לב מה קרה לנו שלא היה לנו קצת גשם. באופן טבעי העלינו את עינינו לשמיים, ואין בזה בושה. הבורים מחכה שדווקא כשתראה אין בצורת, יאו, מה נעשה? אולי נריץ מטוסים פעם הבאה שיעלו פצצות באוויר, פצצות אלקטרומגנטיות וישאבו לפה העננים? יש לנו משהו יותר פשוט מפצצות אלקטרומגנטיות. תפילה, דיבור, בקשה. וברגע שיש את התיקון, ההתערבבות בגויים וההשתתפות בסעודת החש וראש, לכן בראש ובראשונה התמסרו מרדכי ואסתר לתיקון סיבת הגזרה. ורק לאחר שהיו בטוחים שעם ישראל מתעורר לתיקון, פנו לעשיית כלי בדרך הטבע לבדוק איזה קשרים יעזרו. ואז מרדכי אומר לאסתר, תפני למלך ותאמרי לו. היא אומרת לו, אבל תשמע, אף בחורה לא מגיעה אל המלך. ישר מרדכי, לא מתבלבל, אומר, תשמעי. יכול להיות שכל ההגעה שלך להיות מלכה זה כדי לעזור בגזרה הזו. כי הקדוש ברוך הוא לא סוגר דלת בלי לפתוח דלת. ואם את לא תצילי את עם ישראל, יבוא הצלה ממקום אחר. תראה איך מרדכי, זה שגידל את אסתר, תראה איך הוא מדבר איתה. איזה דיבור זה? איזה דיבור זה, אליזה? איזה דיבור זה? אני כרגע כולי מתרגש. אתה רואה פה מצבי, אתה רואה פה מנהיג, אתה רואה פה בן אדם עם משמעות ורוחניות. שמי, שימי לב, את לא פה סתם, אין סתם בעולם. סתם ראשי תיבות, סיפור תפור מלמעלה. ונתפר לך הסיפור הזה, ולכל אחת ואחד שיושבים כאן או שומעים אותנו, יש לו את הסיפור שלו, לגרום לאיזה הצלה, לאיזה טובה, ליהודי אחר, אם זה בגשמיות ואם זה ברוחניות. ושימו לב איך מצוות החג מתקשרות עם הממד הרוחני. משתה, משלוח מנות, מתנות לאביונים. אתם רואים איך הכל מתקשר, איך כל חג אצלנו הוא כל כך יהודי, הוא כל כך רוחני, הוא כל כך חושף עוד רובד בתודעה שנקראת נשמה. אני מבין קוראים לזה נשמה, תודעה, כי יש לה גם כוחות שכליים, גם רגשיים וגם מעשיים. פורים מלמד אותנו יסוד מרכזי בהשקפת העולם היהודי. ההתרחשויות הטבעיות אינן אלא כסות לתהליכים עמוקים המכוונים על ידי ההשגחה העליונה. כסות, מחסה, העלמה, מסכה. כשיש גזרה, יהודי מחפש מיד את שורשה הרוחני לאילה, העולמות האלה כגוונה דלתתה. מה קורה איתי? איפה אני נמצא בחיים? מה אני יכול לעשות כרגע? אייקה, איפה אתה? האם אתה נוטה יותר לרוחני או לגשמי? וגופה ברוחניות, איך אתה מנהל את עצמך? לפי איך שבא לך? או לפי מה שהאלוקות רוצה ממך? כשיהודי מחפש את שורשה הרוחני ורואה בה קריאה לתיקון דרכיו, כשהוא פועל לביטולה, הוא יודע שההצלה תבוא בלבוש טבעי בטבע. התוכן הפנימי של פורים משתקף בשם פורים ובעובדה ששם השם אינו מוזכר במגילה. הפור של המן הרשע לא היה מקרי, אלא זה היה בכוונה מכוונת של ההשגחה העליונה, כדי להביא להתעוררות של העם היהודי לעמו ולהתהוות של חג הפורים. הקדוש ברוך הוא נמצא גם בדברים טבעיים ושגרתיים, כפי שמשתקף מהעובדה שבמגילת אסתר גנוז נס אדיר, מבלי ששם השם יוזכר בה במפורש. המן עלה על העץ שהוא בעצמו הכין למרדכי. הפוך על הפוך. רבותיי, מה אתם מסתכלים עליי? הרי זה כתוב. מה זה? בספר דברי הימים של מלכי פרס ומדי. הבטחתי עוד דבר אחד. מהו היסוד השני? אמרנו קבלת עול. הפעולה הבאה, שתי פעולות שבעצם ממשיכות שפע לעולם הזה. ודע לך, כשאתה מצליח לעשות את זה, זה ממשיך על כל אחיך. על כל העולם. על כל העולם, ללא הבדל. כדי להגיע למה את אומרת שמחה, נכון, את צודקת, יש הרבה יסודות ביהדות, זה לא פייר שאני אומר שתי, אבל אני אגיד לך את האמת, למה אני אומר שתי? כי אני כשנכנסתי ליהדות, הכיר את הסיפור שלי, 12 שנה בחול, ועסקים ביפן ואוסטרליה, ופגשתי את החוכמה האמריקאית אינדיאנית, ונתמעתי אליה שנה וחצי בצורה מאוד רצינית. כמו שאתם רואים אותי ככה, עם דפים לספרים, ככה. הייתי יושב וקורא ושואל ומתחבר, אחרי זה 3 שנים בודהיזם, 7 שנים הינדואיזם, וישבתי, היו לי סיפורים מאוד מאוד, מאוד מרתקים, פגישות מאוד מאוד מעוררות השראה, ורק צמחתי דרכם והגעתי לאן שאני היום. כי פשוטו, ואני לא מתבייש לומר את זה. יש לי אישור מרב לומר את זה, בסדר. אין ספק שכשהגעתי לתוך המקום הזה, לתוך העולם הזה, היו לי הרבה שאלות. והתחלתי לבדוק זרמים. מדעתי זרמים ביהדות ושאבתי מכולם, הייתי חבקוק כזה, גם קוק, גם ברסלב וגם חבד, ולאט לאט התמסדתי לתוך חבד, אבל אני מודה על חזותיי לפני העולם החבדי, אני צוחק. אני קורא מכולם ומקבל מכולם ואוהב את כולם, וברוך השם. אבל אין מה לעשות, הרבי מלובביץ' ותורת חסידות חבד נגעה בליבי בצורה מאוד מאוד רצינית. וכל נשמה והצבע שלה. וחבר'ה, זה הזמן להזמין אתכם לפורים מרתק ואסן. תהיה חוויה פורימית מרתקת תשע"ד. כולם מוזמנים. בצפת. אסן שבצפת, פרטים באתר שלנו, תוכלו ליצור איתי קשר. יש גם למטה. יש גם למטה פליירים, נכון? נכון, נכון, יש למטה פליירים שלנו, נכון? כן. אז ככה. הגעתי לפה תורת חב"ד, וכשאמרתי למה כל הסיפור הזה אמרתי, כי כאן שולמית אמרה שמחה, אז אמרתי נכון, זה גם כן בחב"ד, אבל ישנם שתי נקודות מאוד מרכזיות שמעלים כל הזמן בתורת חב"ד. כל תורה מעלה איזושהי נקודה, איזה מין יסוד שהיא עובדת עליה. אחד זה קבלת עול. אז אהבת אחר, זה גם כן מתוך קבלת עול. כי ידוע, אם אנחנו לומדים את הנפש הבהמית, בגלל שיש נפש בהמית, והיא כל כך מרוכזת בעצמה, אז לאהוב את האחר זה גם כן בקבלת עול, אבל נכון, אנחנו רואים הרבה נתינה. למה רואים הרבה נתינה ואהבת האחר? בחב"ד, בגלל שני היסודות האלה. קבלת עול, שזה בעצם, זה הביטול, אתה מבטל את המקום שלך, זה הביטול, והיסוד הבא זה היסוד שאני הולך לדבר עליו עכשיו. כדי להגיע ליסוד הזה, אתם רוצים כבר לדעת את ההוא? את השם? טוב, אני אתן לכם את השם. ואז אני, ואז אנחנו ניכנס לזה. מסירות נפש. מה זה אומר מסירות? אה? זה גם בקבלת עול, נכון? ומסירות, זה בדיוק. זה היסוד, היסוד של הכל זה הביטול והקבלת עול. כי בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם גוף ומחשבה, נתן לו אגו. והמתנה הכי גדולה שאתה יכול להביא לבורא, זה את האגו שלך במתנה. כי אני זה אותיות עין. לעשות את העני הזה עין חלילה זה לא לאבד את מי אתה, להפוך הוא. קח את הייחודיות שלך, תגלה מי אתה, ושם אתה יחד תתווה עם התדר האלוקי. הרבה חושבים שברגע שאתה מביא את עצמך לבורא, אז אתה מאבד את היופי הפנימי שלך. זה לעתיד לבוא אם תרצו, זה אני אוהב בשיחות פתוחות, שאלות ותשובות, לדבר על זה, כמה זה לא מדויק. אתה לא מאבד את הייחודיות שלך, בכלל לא. השאלה היא ככה. אומרים חכמים שאיפה היה תוקפו של הנס בפורים? אומר את זה המהריל, בלילה ההוא נדדה שנת המלך. מה הכוונה שבלילה ההוא נדדה שנת המלך? כשבמגילה מגיעים בלילה ההוא נדדה שנת המלך, תוך כמה שניות נשמע פה איזה רעש חמודי, בלילה הוא נדדה שנת המלך, מגביה את קולו, בלילה הוא נדדה שנת המלך, גם זה בהשגחה פרטית. גם זה, תראו, בדיוק התחלנו עם זה. זה תוקפו של הנס. רגע, מה זה? זה התוקף של הנס שבלילה הוא נדדה שנת המלך? מי זה המלך? חייבים להבין שהמלך אחשוורוש הולך כנגד מלכו, של עולם. מרדכי זה הצדיק, צדיק הדור, ואסתר זה הנשמה. כל הדמויות שם, המן זה המלאק, זה היצר הרע, וכל שם הדמויות הן דמויות, אכן שהיו במציאות, אבל לאילה כגבנה דלטטה. העולמות העליונים מסתדרים על פי התחתונים, אז הכל הוא חופף. מה שיש למעלה יש למטה, מה שיש למטה יש למעלה. אז מי הוא מלכו של עולם? הקדוש ברוך הוא, מי זה אחשוורוש כביכול? אף על פי שנראה שהוא רע כביכול, אבל אין רע בלי טוב וטוב בלי רע, זה הדואליות. יש גם את אחשוורוש של קדושה. ולמען האמת, אחשוורוש הוא זה שהטיל את הגזרה להרוג את היהודים, והוא זה שהפר את הגזרה. זה כן מסתדר. כי כשהם לא תיאמו את עצמם על פי הרצון האלוקי, הייתה שינה כביכול. בעם היהודי, מה זה שינה? השינה היא, הנה לא ינום ולא ישן. מה הכוונה שינה למעלה? כשבני ישראל נרדמים, מתרחקים מהתורה והמצוות, מרצונו של הבורא, נוצר שינה למעלה. ומה קורה כביכול בשינה אצל האדם? הנשמה עולה למעלה למעלה לקבל מהשורש הרוחני שלה. אבל בשינה, מה רואים את האדם כשהוא ישן? מה לא רואים? לא רואים את הכוחות שלו, את הגילויים שלו, את המחשבות שלו, את הרגשות שלו. הוא בשינה האדם. ככה גם הבורא בזמן הגלות כביכול בשינה. כי כשבני ישראל רחוקים מהתכלית, מהייעוד הרוחני שלהם, זה יוצר שינה למעלה. עכשיו שימו לב, זה יוצר דבר כפול. אחד, לא רואים גילויים, לא רואים את הבורא בגלוי. אבל מצד שני, בני ישראל עדיין שורדים 5,000 שנה. אומות עלו וירדו, עלו וקרסו, מצרים, הרומאים, היוונים, ואנחנו עדיין נשארנו עם התורה הזו. אז איך זה יכול להיות? אם הקדוש ברוך הוא מסתלקים הגילויים, כמו שאדם ישן, נכון? כשהוא ישן אתה לא רואה אותו בפעולה. אז הקדוש ברוך הוא כביכול ישן, נכון? אז אתה לא רואה גילויים שלו, את הפעולות שלו למטה. אבל מה עוד קורה בשינה? האדם מתעלה לשורש נשמתו. הוא מתגלה, הוא עולה למעלה ואומרים ששם הוא כותב ספר. הוא כותב את ספר חייו. הנשמה מקבלת מהמלאכים שמלווים אותה, מהשורש הרוחני שלה. השורש שלה נמצא למעלה. אז אם הקדוש ברוך הוא מסתלק, כמו בשינה, לשורש, לדרגה הכי גבוהה, אז לאיזה מקום הוא מסתלק? למקום שעלו ישראל במחשבה. למקום הכי עצמותי וגבוה עם בני ישראל. אף על פי שאותותינו לא ראינו, איננו רואים כיצד הקדוש ברוך הוא מתהווה במציאות, יש פה אלם ואסתר עד כדי כך שיהודי יהלך במציאות הזאת ויאמר, אין אלוקות, אין פה כלום אחי, אתה בסרטים, אתה הזוי. אבל עם זאת במקביל מה אנחנו רואים? שעם ישראל שורד מה? תקופות מאוד קשות. אתה רואה ניסים גלויים. אתה רואה שאין הדברים כמו שחשבת בראשונה. מי שזוכר את פעולת סדרת השיעורים על שמחה שעשינו, אומר הצמח צדק, האדמו"ר השלישי בחב"ד, שמה זה שורש השמחה? שרואה שאין הדברים כפי שהם בראשונה. קרה לך איזשהו מקרה, וחשבת וניבטה שיהיה ככה וככה, ומה יהיה עם השכן, וחשבתי שהוא יעשה ככה, ופתאום ראית שוואו, הכל יסתדר לטובה. חשבתי שלא ירד גשם, שנת בצורת, כולם מנבים, פתאום גשם. אז מה אתה רואה? שבזמן השינה, אף על פי שישנו אלם, האדם מעלים על כל הכוחות, על כל הרגשות שלו, ככה זה למעלה, אבל לאן עולה הקדוש, הנשמה עולה למעלה, ככה גם הקדוש ברוך הוא מתעלה לדרגה, לקשר הכי עצמותי עם הקדוש ברוך, עם בני ישראל. ומשם יורד שפע רב. רק מה פועל את השפע הזה? מסירות הנפש שבני ישראל עשו בזמן מרדכי ואסתר. מה זה המסירות הנפש? אל יבושו מהמלעיגים. יהודי הולך במציאות הזו, מנסה להתחבר עם תורה ומצוות, ויש מלעיגים, אם זה מבית ואם זה מבחוץ. מבית זה המחשבות שלך? מה יאמרו עליי, מה לא יאמרו עליי? הסביבה מסביב? הבית ועוד מסביב, אל יבושו מפני המלגים. תחשבו איפה היהודים היו. פתאום אסתר ומרדכי קונצים את כולם לצום. מה היה? מסירות נפש. ומה זה מסירות נפש? מסביר הרבי. דעניין המסירות נפש היא מצד נקודת הנפש שלמעלה מהכוחות הפרטיים, מחשבה, דיבור ומעשה. בחינת יחידה. בנשמה יש 5 דרגות. נפש רוח, נשמה חיה יחידה. יחידה יחידו של עולם. מחוברת איתו ממש. מהמקום הזה, והיינו, דעניין המסירות נפש, מה שאדם אינו מתחשב עם חשבונות השכל ושאר הכוחות. בדוגמת העלאת הכוחות למקורם בעת השינה. מסירות הנפש הזו, כשהיא יורדת ונמשכת בכל הפרטים של הדיבור, המחשבה והמעשה שלנו, עד כדי כך שבני ישראל במשך שנה שלמה כתוב שהמסירות שלהם הייתה במשך כל השנה. הם מסרו עצמן למות כל השנה כולה. מה הכוונה? הם היו במסירות נפש לעשות את רצון הבורא כל השנה כולה. וכל השנה ובמשך שנה יש הרבה שינויים, עליות, ירידות. הקשר העצמותי של בני ישראל התגלה עם הבורא דרך המסירות נפש שלהם. וזהו מה שעניין נדדה שנת מלכו של עולם נעשה על ידי שעמדו במסירות נפש כל השנה כולה. דה על ידי שהמסירות נפש שלהם העירה בגילוי גם בכוחות הפרטיים, על ידי זה נעשה כן גם למעלה, שהאור שלמעלה מהשתלשלות, מה הכוונה שהאור שלמעלה מהשתלשלות? כי על פי מה שהיה מגיע להם, הייתה מגיע גזרה. אבל זה אור שהגיע למעלה מההשתלשלות, מהדרגה הכי גבוהה. נדדה שנת המלך, זה נמשך בפנימיות. אז מה זה תוקפו של הנס שנדדה שנת המלך? כי מצד האמת, בגלל שבני ישראל התרחקו מהבורא, הייתה אמורה להיות שינה. אבל מה? נדדה השינה מהמלך. זה לא אומר שהוא לא ישן. זה לא אומר שהוא ישן והתעורר. כמו שבן אדם נודד ממקום למקום, ככה הבורא נדד ממקום של לתת לעם היהודי על פי מה שאתם נתתם. על פי מה שאתם עושים, ועלה לדרגה גבוהה יותר, נדד למקום גבוה יותר, ומשם ירד אור והצלה לכל היהודים. ועד אשר ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, וכן תהיה לנו אורה זה תורה, ושמחה זה יום טוב, וססון זו מילה, ועיקר אלו תפילין. והוקשה כל התורה כולה כנגד תפילין. ונשמח גאולה לגאולה, כמו הגאולה שהייתה בפורים, שמגאולה זאת על היהודים, שהייתה אורה ושמחה וסון ועיקר, בזמן שנמצאים עדיין ברגעים האחרונים של הגלות, יבואו בסמיכות מיד לגאולה האמיתית והשלמה. שבעזרת השם נראה זאת תכף ומיד ממש. תודה רבה, כל טוב, חג פורים שמח, שמחר יהיה לנו צום קל, ונתראה פה בלי נדר. שבוע הבא, אבל עם משיח צדקנו ובבית המקדש. כל טוב.